אז חפשו את המותג
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו בתוכנית של אחרי החגים, איך נקרא לזה? אתם על רדיו סול, כמו ששמעתם, ועל התוכנית כי אני חייל, ואני עורך הדין הולי שוורץ, ואני מאוד מאוד שמחה לפתוח איתכם שנה עברית חדשה, תוכנית חדשה. אנחנו כאן, כמו שאתם מבינים, באיזושהי תקופה של התחדשות, כמו שאמרנו, שנה חדשה, ואם נסתכל קצת יותר רחב, אז יש חטופים שחזרו אלינו מעזה, חזרו לחיים, צריכים שיקום, צריכים סיוע, להתחיל דף חדש, ובצד זה כמובן שאנחנו גם מפנים את המבט למשפחות שמקבלות את יקיריהן לצערנו בארון, אבל גם הן מתחילות איזשהו תהליך אולי חדש קצת של אבל, כשהפעם יש קבר ויש ודאות, ויש גם מלחמה שלא יודעת, הסתיימה, לא הסתיימה, נראה לי שאף אחד לא יודע ורק ימים יגידו. תכף נדבר באמת על כל השינויים והחידושים האלה ועל איך הדברים האלה באים לידי ביטוי לא רק במדינה שלנו, אלא בהסתכלות קצת יותר רחבה. אבל נתחיל, כמו תמיד, בהוליטיפ. נשים את הג'ינגל שלנו, ואז הוליטיפ. אז הנה הג'ינגל.
עכשיו, הוליטיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההוליטיפ שלנו היום מדבר על שיחות רבות שאני מקבלת מהורים שאומרים לי, הבן שלי, אריק, באמת אספנו את כל המסמכים והוא רוצה להתייצב בכלא. מה הדבר הכי חשוב שהוא צריך לדעת? אז בעיניי, הדבר הכי חשוב שהוא צריך לדעת זה שכשהוא יתייצב בכלא, יבקשו ממנו התייחסות כתובה לגבי העריקות שלו, ישאלו אותו שם כל מיני שאלות. והדברים שהוא יגיד שם עשויים להיות מאוד מאוד חשובים, ולפעמים מסמכים שהוא יצרף יכולים להיות קריטיים, ואולי אפילו לשנות את התמונה כבר בשלב הראשון. ולכן חשוב מאוד שעורך דין שמכיר את המקרה, ומכיר את השאלות שנשאלות, ואת שיקול הדעת שמפעילים בפרקליטות, ינחה את הילד לפני שהוא מתייצב, מה להגיד, איך להציג את הדברים, כדי שבאמת כל השיקולים יילקחו בחשבון בזמן קבלת ההחלטה. אז עד כאן בעניין הזה, ועכשיו אני שמחה ומתרגשת להציג את האורח שלנו להיום. נגיד שלום וצהריים טובים לרב סרן במילואים, רפי רוזנשיין, דובר צהל בפורטוגזית.
שלום שלום, תודה רבה אולי על הזמנה, אני מאוד שמח להיות פה.
תודה שהגעת, אתה איש עסוק בהיבטים בינלאומיים, בקנה מידה בינלאומי נגיד, נכון?
אנשים חושבים שאני יותר עסוק מה שאני באמת, אז כן, אנחנו עסוקים, אבל נראה שעושים עבודה חשובה.
אין לי ספק שעושים עבודה חשובה.
הלוואי ולא יהיה צורך יותר לעבודה הזאת, אבל ככל שיהיה צורך, אנחנו פה בשביל לשרת את המדינה עד כמה שצריך.
אז קודם כל, באמת, אולי נגיד שאנחנו מכירים עוד מתקופת שירותך בפרקליטות הצבאית, ואתה בעצם בהשכלתך עורך דין, ולא דובר, ואתה שירתת שנים ארוכות בפרקליטות הצבאית. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, זה איך עוברים משירות משפטי, כעורך דין, כיועץ משפטי, לדוברות? זאת אומרת, יש לך רקע בזה? איך מקבלים החלטה כזאת? איך זה היה? תספר לנו קצת.
תראי, הגעתי לארץ ב-2004, עליתי לארץ מברזיל.
אוקיי. זאת אומרת שעלית כבר לא ילד.
עליתי לא ילד, הייתי בן 21, נשוי, התחלתי את לימודיי, דחית את השירות הצבאי שלי, הייתי במסלול של עתודת עולים, ואז ביקשתי לעבור לעתודה אקדמית, התקבלתי, והתחלתי את השירות הצבאי שלי באמת בפרקליטות הצבאית, יחידה שאני מאוד אוהב אותה, בעצם היא המשפחה הראשונה שלי פה בארץ, שם נפגשנו,
נכון.
ועשיתי מגוון רחב של תפקידים בפרקליטות הצבאית, 18 שנה הייתי עורך דין.
אוקיי.
מתחילת המלחמה, באמת חיפשו דובר צהל שמדבר פורטוגזית. הרי בדובר צהל יש דוברים שמדברים כל מיני שפות. יש דובר צהל בספרדית, באנגלית, בערבית, בצרפתית, ברוסית, בגרמנית. ומעולם לא היה דובר צהל בפורטוגזית.
אוקיי. אז מה, זיהו צורך כזה?
כן, כשהחלה מלחמה, גם ברזיל היה נשיא של מועצת הביטחון באום.
אוקיי.
וברזיל היא מדינה ענקית, יש למעלה מ-200 מיליון תושבים, מאוד מאוד מתעניינת במה שקורה פה בישראל, והדיזינפורמציה היא ענקית, הרבה מאוד אשמות נגד ישראל, הרבה מאוד תומכים, אבל שלא יודעים איך להגן על מדינת ישראל. לכן הם צריכים אנשים שנותנים להם את הכלים לדעת ולתמוך במאמץ הסברתי של מדינת ישראל. ואנשים שם הם לא דוברי אנגלית, לא ספרדית. צריך לתת להם בשפה שלהם. ואם אין, אם אין אף אחד שיודע לעשות את זה בשפה שלהם, הם פשוט ניזונים.
לא
הם ניזונים רק ממה שמופיע להם בחדשות המסורתיות. ולכן קיבלתי טלפון להתייצב, ואמרתי בשמחה רבה, עשיתי קורס של 4 שעות, בדרך כלל לדוברים,
וואו.
עוברים הכשרה של לפחות שנה, ואחרי 4 שעות, באותו ערב כבר הייתי ב-CNN.
וואו.
ואני מאוד מאוד, אני מרגיש שאני מתמלא מקצועית, וגם עם משמעות במה שאני עושה. אני חושב שמדינת ישראל זקוקה בי הרבה יותר בתחום הזה, מאשר כעורך דין, יש מספיק עורכי דין כאן בישראל, ואני מאוד מאוד שמח במה שאני עושה, וככל שיש צורך להמשיך ולתרום, אני פה,
אתה תעשה
את זה עד כמה שצריך.
יפה, רגע, אז בוא, באמת רציתי לשאול אותך איזה הכנה קיבלת כדי להיכנס לתפקיד, האם יש צורך באיזושהי הכשרה, אבל אתה אומר שככה החלקת פנימה במהירות.
תראי, הולי, אני חושב שההכשרה המשפטית מאוד מאוד עזרה לי.
אוקיי.
הייתי ליטיגטור כמעט 2/3 מהשירות הצבאי שלי. ואני חושב שהיכולת לדבר מול קהל, זה כבר היה צעד מאוד מאוד חשוב ומשמעותי ביכולת שלי לעמוד בפני טענות כאלה ואחרות נגד מדינת ישראל ולהתמודד איתן. וחוץ מזה, העובדה שאני מבין במשפט בינלאומי, הייתי גם יועץ משפטי של אוגדה 98, לכל הפחות שטויות אני לא אגיד.
אוקיי.
ואני חושב שאחד החששות הכי גדולות של הדוברים זה פתאום יגיד משהו שהוא לא תואם את מה שמדינת ישראל עושה, את מה שצהל עושה. צהל שומר על הדין הבינלאומי, ומי שמכיר את הדין הבינלאומי, הוא יודע שצהל עומד בדרישות של המשפט הבינלאומי, את זה, את שני הדברים האלה, היו לי, ואני חושב שזה עזר לי מאוד בתפקיד הזה כדובר.
אז בעצם אתה דובר צהל בפורטוגזית, אבל המיקוד שלך הוא בברזיל בלבד, אני מבינה נכון, או שיש עוד מדינות?
לא, יש גם פורטוגל. פורטוגל היא מדינה מאוד מאוד משמעותית, מאוד מתעניינת במה שקורה פה.
פחות בעדינו, לא?
פחות, תלוי.
אוקיי. אם,
הרי בכל מדינה אנחנו יכולים להסתכל על הציבור ולהסתכל על ההנהגה.
אוקיי.
בברזיל, כשמסתכלים על ההנהגה, יש קושי לא מבוטל, זה מאוד מאתגר. כשמסתכלים על הציבור, הציבור מאוד מאוד תומך ביחס ליתר העולם. זה המקום שבו ההתנגדות לישראל היא הכי נמוכה בעולם.
וואלה.
יצא סקר שנעשה ב-25 מדינות, ברזיל היא מדינה שיש הכי פחות התנגדות למדינת ישראל.
אוקיי.
שזה לא שיש 2% או 3%, יש 14% של אנשים שמתנגדים למדינת ישראל, אבל זה הכי נמוך בעולם. ואני חושב שפורטוגל היא מדינה שהציבור הוא מתנגד יותר בישראל, אבל מצד שני ההנהגה היא יותר ידידותית. אז אני חושב שזה שתי מדינות שונות. אני חושב שההתמודדות מול המראיינים היא גם מאוד 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 שונה.
זה בדיוק כמו שרציתי לשאול אותך, אם כשאתה עכשיו מתראיין בפורטוגל, לטלוויזיה בפורטוגל, או לטלוויזיה בברזיל, או לא משנה, לכל כלי תקשורת, אתה מתאים את התכנים או את האמירות, מה, לקהל, או שאתה מכוון למקבלי ההחלטות, איך עושים את זה?
בהחלט. קודם כל, צריך לומר שאומנם זה אותה שפה, אבל יש הרבה שינויים. Okay. ולכן לאט לאט אני מתרגל וצריך באמת, לפעמים באיראן, בפורטוגזית של ברזיל זה אירה, ובפורטוגל זה איראום. זה קצת שונה, והם מאוד מאוד מקפידים על הדברים האלה. והשוני מרכזי בין שתי המדינות זה ברזיל, המראיינים הם מאוד מאוד מלטפים אותך. מאוד מאוד קשה למצוא מראיין בברזיל שישאל שאלה באופן יותר אגרסיבי.
אוקיי.
באירופה זה שונה לגמרי. בפורטוגל הם יכולים להתחיל רעיון, זה קרה לא מזמן, אתה לא חושש שיצאו אותך לביצוע ג'נוסייד.
אוקיי.
בברזיל הכי קשה שיכולים לעשות, זה להגיד, אתה יודע, יש אנשים שאומרים שאולי אתם מבצעים רצח עם, מה אתה אומר לאותם אנשים, אבל אני לא. בוא. בפורטוגל יגידו, אבל אתם מבצעים ג'נוסייד, אתם מעריבים את האוכלוסייה בעזה, מה, איך אתה מתמודד? ולכן זה מאוד שונה, אבל דווקא אני חושב שהשאלות הקשות ואופן שבו שואלים את השאלה בפורטוגל, זה מאוד עוזר לי.
אני רוצה לשאול אותך משהו. אני רגע אחד מרשה לעצמי להשתמש קצת בהיכרות שלנו. אתה איש מאוד נעים, מאוד רגוע, מאוד, אני בחיים לא שמעתי אותך מרים קול. ואני רוצה לשאול,
תגיד את זה לאשתי.
אני רוצה לשאול אותך, דווקא מהמקום הזה, האם כשאתה עכשיו מייצג איזשהו גוף, האם נוקטים בטקטיקות אחרות? זאת אומרת, האם כשתוקפים אותך, אתה תוקף בחזרה כדי, לא יודעת, כאיזושהי טקטיקה דוברותית, או שאתה תמיד שומר ככה על הנעימות שלך?
לא, ממש לא. צריך לומר, כל דובר יש את הטקטיקה שלו, את זה דווקא לא מלמדים. כל אחד עם הכישורים שלו, כל אחד והייחודיות שלו. אני חושב שדווקא העובדה שאני בדרך כלל אדם רגוע, אדם שבדרך כלל המראיין, ואנשים ששומעים אותי יכולים אפילו להזדהות הרבה פעמים עם הדברים שאני אומר, אני חושב שזה הכוח שלי. לכן אני מקפיד מאוד לא להרים את הקול, לא להתעצבן, אבל כן להיות חד בתשובות שלי. אני גם לא צריך את זה, משום שלכל שאלה יש לנו תשובות, ואני תמיד מקפיד, ככל הניתן, להביא את התשובות שלי, את ההתייחסות שלנו, תמיד על בסיס עובדות, על בסיס נתונים.
אז פה באמת עולה השאלה, תראה, החדשות אצלנו זה משהו הרי מטורף, אני לא צריכה לשכנע אותך בזה או להסביר לך את זה. איך אתה מקפיד באמת להיות הכי מעודכן במה שקרה היום בבוקר, מה שנקרא, כדי באמת לתת את התשובות הכי מדויקות, כדי שלא יתקילו אותך במשהו שאתה לא יודע, איך עושים את הדברים האלה?
אני מחייך כי את מזכירה סיפור. זה היה בשבוע הראשון שלי כדובר צהל.
אוקיי.
התקשר עיתונאי מ-CNN פורטוגל.
אוקיי.
והוא אמר שהוא חייב לדבר עם דובר צהל. והוא רוצה לראיין אותו, ושצריך להיות באותו יום, ויש לו שאלות מאוד מאוד חשובות. אנחנו לא מקבלים את השאלות לפני כן. וקבענו איתו בבסיס דובר צהל, במחנה אביב. ואני, וביקשתי מאחד החיילים בדובר צהל, דובר פורטוגזית שעזר לי, לבדוק מה בדיוק מתפרסם בפורטוגל. זה היה יום כזה פרווה שלא קרה משהו טריוויאלי, משהו ייחודי במלחמה. זה עוד היה ממש בתחילת המלחמה, אולי בחודש הראשון או השני של המלחמה. ולא ראינו שום דבר מיוחד, ולא הצלחנו להבין למה דווקא באותו יום הוא רצה לבוא ולראיין אותי, ומעט מאוד פעמים הראיונות היו באופן פרסונלי, זאת אומרת, של המראיין מולי, בדרך כלל היה תמיד באופן מרחוק. והוא רצה לבוא ולראיין אותי.
הוא רצה להגיע לבסיס.
להגיע לבסיס ולראיין אותי, הוא היה בישראל.
הבנתי.
עד אותו רגע לא הצלחנו להבין מה בדיוק הוא רוצה.
התכוננת, לא נודע.
ואז כשהוא הגיע, כאילו, את יודעת, כשהוא עוד מכין את המצלמה, שאלתי אותו בדיוק מה המיקוד של הרעיון, משהו שאתה יכול לקחת לפני השאלות, אז הוא אומר, רוצה לדבר על הסיוע ההומניטרי לבתי חולים בצפון עזה, זה היה בדיוק בתחילת המלחמה, כשהתחלנו את ה... פעילויות המבצעיות בכמה בתי חולים, בשיפה. אז אמרתי, בסדר גמור, זה היה כאילו, היו לי את הנתונים, והיה לי את כל המידע הנדרש על מנת להשיב על כל השאלות בעניין הזה. ואז הוא מתחיל את, את הרעיון בשידור חי בפורטוגל, מיליוני אנשים צופים בי. הוא אומר, יש לנו רעיון בלעדים, דובר צהל בפורטוגזית. נראה לי הפעם הראשונה שמראיינים דובר צהל בפורטוגזית.
Okay.
כי עד אז לא היה.
כן.
אני הרי נכנס לתמונה איזה 3 שבועות אחרי שהחל המלחמה. ואז הוא אומר, ובדיוק היום אנחנו מדווחים על אחד הבכירים, המפקדים הבכירים ביותר של החמאס, שחוסל ברצועת עזה, ועל זה אנחנו רוצים לדבר עם דובר צהל. לא היה לי מושג על מי מדבר. ואני לא יודע אם הוא סתם זורק את המידע שאני אוכל להרחיב על משהו, או אם באמת קרה משהו ואני לא מעודכן.
אוקיי.
והדבר הכי גרוע, זה הוא אומר משהו, אני מכחיש, או אני אומר שאני לא יודע, אבל אני דובר צהל, והוא יודע יותר טוב ממני.
אז מה עושים?
אז כאילו נתתי לו תשובה מתחמקת, של הסברתי לו מה המטרות של המלחמה, ושאנחנו נגיע לכל הבכירים של זה, בסופו של המלחמה, צהל לא יביא יותר יום, ולכן אנחנו נגיע לכל הבכירים, וכל המפקדים יהיו מטרות שלנו, וכו וכו וכו. הצלחתי לצאת מזה בסדר.
אוקיי.
ומכאן, להשיב על השאלה שלך, יש לנו כמעט כל יום, יש לנו תדרוך, כל פעם שקורה משהו מיוחד, יש לנו תדרוך, אנחנו מקבלים עדכונים מדי יום, ותמיד כשיש לנו שאלה, פונים אלינו בשאלה ספציפית, אז אנחנו פונים למטה שלנו בדובר צהל ומקבלים את התשובות. אנחנו מאוד מאוד מסודרים. יש ענף התקשורת הבינלאומית, הוא מאוד מאוד מסודר, ויש שם אנשים שעובדים עם כל השאילתות ומספקים לנו את התשובות לפני שאנחנו עולים לרעיונות. אני מקפיד תמיד לפני כל רעיון לרשום לעצמי את המסרים המרכזיים שאני רוצה להעביר. לא מעניין אותי מה השאלות שישאלו אותי. אני אענה על השאלות, אבל גם אעביר את המסרים שלי. אבל גם להיות מעודכן על כל מה שקורה, גם ברמה המבצעית, וגם לגבי הטענות שמסתובבות בעולם. כי הרי בסוף, הטענות הן מגיעות לכל העולם, ומה שמדווח ומה שמאשימים אותנו בצרפת, זה מגיע לפורטוגל, זה מגיע לברזיל, בסופו של דבר זה אותן אשמות, אותן טענות, ועל זה אנחנו מתמודדים.
אוקיי, נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את בנזין, וניתן לך רגע לקחת נשימה, ואז נמשיך.
ילד שמתרקט, תינוקת שבוכה.
כן, אז שמענו את בנזין, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו. רציתי לשאול אותך, רפי, דיברנו ככה על, על הרעיון, ככה זרקת. הרעיון הראשון שלי היה ב-CNN אחרי שנכנסתי לתפקיד. בוא תכניס אותי קצת לתחושות שלך. רק הרגע סגרת את הפינה של אתה דובר. יש לך הכשרה של 4 שעות שלמות. אז נכון, אתה מכיר את דיני המלחמה וכו' וכו', ועדיין, CNN זה לא אני ואתה צופים, זה כל העולם צופה. מה עובר לך בראש?
תראי אורלי, שנינו אחרי דין, ואת תסכים איתי שעם הזמן, התשוקה הזאת והתחושה שיש לנו כשאנחנו יוצאים מאולם בית המשפט, או זה אף פעם לא יהיה כמו שהיה בפעם הראשונה, או בפעמים הראשונות, זה הופך להיות משהו מאוד מאוד שגרתי.
רוטינה.
בדוברות זה ממש לא ככה. אני כמעט שנתיים עושה את זה, אבל כל פעם שאני יוצא, אני יוצא עם תחושות כאילו זה פעם ראשונה. ותמיד החששות, אותן חששות, הדאגות, האתגרים, ההתרגשות, הן כמעט זהות מהרעיון הראשון, ועד מה שקרה לפני כמה שעות, ב-4 לפנות בוקר, שהתראיינתי לפודקאסט הכי גדול בברזיל.
Okay.
כי תמיד יש תחושת שליחות ענקית, אנחנו יודעים שמאחורינו זה, זה צהל, אנחנו מייצגים את צהל, ואנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שמסתכלים ורואים בנו המקור מידע היחיד על מה שקורה כאן במדינת ישראל, על מקור מידע היחיד ביחס לעמדות של מדינת ישראל. ולכן תחושת שליחות היא ענקית, ותמיד יש את החששות שאולי אנחנו לא נספק את הסחורה. וכמו שהחששות הן מאוד מאוד גבוהות, גם תחושת הסיפוק המקצועית היא גם ענקית.
אוקיי. איזה תגובות באמת אתה מקבל? אתה אומר, בסוף אני הפנים, אז...
תראי, בוא אני אגיד לך ככה. כשהגעתי לדובר צהל, לא היו לי רשתות חברתיות. היה לי קצת פייסבוק למשפחה.
אוקיי.
אינסטגרם לא ידעתי מה זה בכלל. היום יש לי 500,000 עוקבים. כמעט, יש לי 480,000 עוקבים באינסטגרם.
כן, ראיתי אתמול, זה משהו מטורף.
עוד איזה 80,000 עוקבים בפייסבוק. אבל אני לא מסתכל רק על מספר עוקבים. כשמסתכלים על הכמות הצפיות בסרטונים שלי באינסטגרם, זה מעל 12 מיליון בחודש.
וואו.
כמות האנשים שנחשפים לסרטונים שלי, זה מעל 1.5 מיליון.
וואו. זאת אומרת ש... ברחוב בברזיל מכירים אותך יותר מאשר ברחוב בישראל. אפשר להגיד את זה ככה?
תראי, אולי אני לא יודע אם היית פעם בברזיל.
לא.
אבל מי שהיה בריו יודע שיש שני מקומות הכי מפורסמים, זה הישו שם, נכון? כן. ויש מה שנקרא פאון דה אסוקה. זה מקום מאוד מאוד יפה, שיש רחבל שלוקח אותנו למקום מאוד מאוד יפה, עם נוף מאוד יפה, מקום הכי תיירותי בריו דה ז'נרו.
אוקיי.
אני הייתי בברזיל לפני 3 חודשים,
אוקיי.
ואני מסתובב שם רק עם מאבטחים.
אוקיי, למה?
כי
ככה מסתובבים, או לא. בגלל מי שאתה?
לא. קודם כל, ברזיל לא מדינה...
בטוחה.
בטוחה, אבל עדיין, אני כבר אדם... מוכר בברזיל, ולכן צריך להקפיד גם על ההבטחה, ולכן הקהילה היהודית דואגת גם להבטחה שלי.
אוקיי.
צריך לומר שהיו לי שני אירועים שם לדבר על זה, ובשני אירועים היו הפגנות, ושמו את ה... עשו כל מיני פולדרים עם התמונות שלי, עם השמות של רוצח העם וכו'. ו... כשהייתי באותו מקום תיירותי, שנקרא פאון דה אסוקה, אז זה היה המקום היחיד שאמרתי למאבטחים, אז זה היה המקום היחיד, אני נסעתי לשם עם הבת הקטנה שלי, בת 9, היא נשארה עם ההורים שלי, שגרים בברזיל, ואני, כשהיה לי זמן חופשי, אני טיילתי איתה, וכשלא היה לי זמן, כשהייתי צריך להרצות או להשתתף באירועים, אז היא הייתה עם המשפחה שלי שם, והיה יום אחד שלקחתי אותה לאותו מקום, וכשהגענו שם, אמרתי למבטחים שהם לא צריכים לעלות איתנו, כי אמרתי, זה, כאילו, שם, כאילו, עברתי את התור, אני עולה, אמרתי, הם יכולים לחכות למטה. ואז הייתי בדיוק ברחבל, איזה 30 אנשים ביחד, מישהו מסתכל אליי ואומר, וואי, אתה לא דובר צבא הגנה לישראל? ואני על אזרחי, אני, כאילו, על אזרחי, עם הבת שלי, 30 אנשים מסתכלים, הוא עם אשתו ועם בת שלו, אז אני אומר...
מלחיץ באותו רגע, או שכאילו לא, זה היה...
לא, אני אומר כן.
סלב.
אני אומר כן.
אוקיי. Okay.
ואני לא יודע מה תהיה התגובה שלי, כן, תגובה שלו שלא. יכולה להיות, אתה רוצה חם, אתה... והוא אומר, אני מאוהב בך, אתה לא מבין כמה אתה תורם בנו, כמה אתה תורם וואו. לנו, כמה אנחנו צריכים אותך. אז אמרתי, תקשיב, קודם כל תודה רבה, מאוד מאוד
יפה
שמח.
יפה שזה ליד הבן.
אז הוא בא, רצה להצטלם איתי וזה, ואז הגענו למעלה. אז הלכתי, לקחתי את הבת שלי לשתות קוקוס, כן, okay. בברזיל יש קוקוס. קוקוס ועשאי, ופתאום המוכרת שם בקיוסק, תקשיב, אני מכיר אותך מהאינסטגרם, וזה, אתה מישראל, אני אומר, כן, אז בא להצטלם איתי. היו 5 אנשים שזיהו אותי שם, וכולם אנשים שתומכים בנו, רצו להצטלם, ומאוד מאוד גאים בזה שפגשו אותי.
איך הבת שלך הגיבה?
הבת שלי, האמת היא שהיא לא כל כך הבינה, אבל האמת היא שפעם ראשונה שהיא התמודדה עם סיטואציה כזאת, זה היה במטוס. כי גם במטוס, אנשים זיהו אותי. ושם לא היה לי לאן לברוח. אבל כן, אבל אני אומר את הדברים האלה כי זה באמת חסר. זה באמת חסר. יש בדובר צהל, יש ברשת החברתית של דובר צהל, יש בשפה אנגלית, צרפתית וספרדית, כן? ובאנגלית, הכי הרבה עוקבים הם מארצות הברית, ואחרי אמריקאים זה ברזילאים, שעוקבים, שעוקבים ובאנגלית. זה רק אומר כמה העם הברזילאי הוא מתעניין, והוא רוצה באמת להזדהות עם מדינת ישראל.
מעניין.
יש לזה הסבר. אני חושב שזה נובע מאוד מהקהילה האבנגליסטית בברזיל. הקהילה האבנגליסטית היא קהילה שתומכת מאוד במדינת ישראל, והם 30% מאוכלוסיית המדינה.
רגע, אני רוצה שנייה לעצור אותך. אני חיטטתי לך בפייסבוק, ואני גם עוקבת אחריך בלי קשר. ראיתי שהיה לך ביקור בברזיל, בקהילה האבנגליסטית. עשו לך שם כבוד מלכים. אני לא יודעת, העברת שם איזושהי הרצאה במקום שאתה תגיד לי מהו. קיבלת שם איזשהו אות, בוא תספר על זה קצת, כי זה, התמונות זה נראה כאילו הגיע נשיא מדינת ישראל לברזיל.
תראי, הגעתי לברזיל, ואז אני מקבל טלפון מהנציג של הפדרציה היהודית בברזיל, ואומרים שצריכים שאני אגיע לכנסייה אבנגליסטית בסן פאולו, מאוד מאוד חשובה. באותו יום הייתי אמור להיות במקום אחר, שהם נאלצו לבטל, לא משנה מה הסיבה, ואז היה לי, כאילו, הייתה לי אפשרות להגיע, אמרתי שאני כן מגיע, שאני כן יכול להגיע. כשהגעתי לשם, היו שם 3,000 אנשים, שמחכים לי, ופגשתי שם את הביספו, את כאילו המנהיג הדתי של הקהילה, שהוא אדם מאוד מאוד חזק בברזיל. הגיעו לשם חברי פרלמנט, הגיעו מברזיליה לשם. הגעתי לשם, דיברנו, אז פתאום אני נכנס, זה כאילו אתה נכנס לאיזה אצטדיון קטן כזה, 3,000 אנשים.
כן, ראיתי.
שקמים. ואני לא רגיל לסיטואציה הזאת, ואז אחרי שאני מדבר חצי שעה, אני מבין שאם אני לא אומר להם לשבת, הם גם לא יושבים. אז הם אומרים, חצי שעה הם עומדים. והאנשים שם פשוט צמאים לקבל מידע, כי הם רוצים לתמוך במדינת ישראל, אבל כל יום הם שומעים על זה שאנחנו מבצעים רצח עם, מריבים אוכלוסייה ברצועת עזה, אנחנו רוצחים ילדים
ועושים
פשעי מלחמה. הם לא רוצים להסכים עם הדברים האלה, הם רוצים לתמוך בנו, אבל הם לא יודעים איך להתמודד עם זה, אין להם את הכלים. ופתאום מגיע מישהו, הם יכולים לשאול שאלות, הם יכולים לשמוע מבחינתם. אני...
קיבלת שם איזה אות? מה זה האות הזה שקיבלת?
קיבלתי שם אות, קיבלתי מדליה, קיבלתי, האמת, קיבלתי כל כך הרבה, שאני אפילו לא זוכר כל מה שקיבלתי. קיבלתי איזה אות מארגון הפרלמנטרי הברזילאי, שהוא עושה את הקשר בין ברזיל וישראל.
מדהים.
אז נותנים לי איזה אות, כאילו...
קיצור, אתה סלב בגול
שם. אבל הם עושים את זה לא בשבילי, הם עושים את זה כי הם באמת אוהבים את מדינת ישראל. ואין מישהו אחר שעושה את זה. פשוט אין. גם, כאילו, ברזיל היא לא מדינה שמדינת ישראל צריכה להשקיע בה יותר מהרבה מדינות אחרות בעולם.
כן.
אבל היא מדינה חשובה.
כן.
ובגלל שיש לנו כל כך הרבה מדינות אחרות ושפות אחרות יותר חשובות, אז אין מישהו אחר במדינת ישראל שעושה את זה באופן רשמי. יש עוד כמה אנשים שעושים את זה, אבל באופן רשמי, אין דובר משרד החוץ בפורטוגזית, אין דובר ראש ממשלה בפורטוגזית, והמדינה הזאת, הם לא מבינים אנגלית, אז פתאום יש מישהו שמדבק איתם בשפה, ואני אגיד לך עוד משהו. אני לא חושב שזה רק השפה. ניתן היה להביא מישהו שדובר אנגלית ולהביא מתורגמן. Okay. היה ככה.
אוקיי.
Okay. היה ככה בכל המלחמות האחרות. ההבדל הוא שברגע שאני מגיע, הם רואים מישהו שנולד בברזיל.
אתה אומר את זה?
בטח, שמדבר איתם עם הסלנגים שלהם.
אוקיי.
ושאוהד קבוצת כדורגל בוטפוגו, ושגר בשכונה כשהם נולדו שם, וששיחק כדורגל בפלמנגו, ושהיה במרקנה, ואני גם משתמש בכל מיני טקטיקות שאני תמיד מזכיר כדורגל.
וזה מחבר.
מה, ואת בטח תשאלי אותי, מה הקשר בין כדורגל ושבעה באוקטובר? Okay. אפשר לקשר, ומאוד מזדהים עם זה. אני אומר להם, מה שקרה במדינת ישראל בשבעה באוקטובר, כשרצחו כאן 1,200 אנשים, פצעו מעל 5,000 אנשים נפצעו, ו-251 נחטפו לרצועת עזה, כמעט בכל 1,000 אנשים במדינת ישראל, אחד נפגע ישירות מהמתקפה בשבעה באוקטובר. אז אני אומר להם, אם זה היה קורה בברזיל, זה היה פוגע ב-160,000 אנשים. כי ברזיל היא מדינה עם 219 מיליון תושבים. אני אומר להם, תחשבו על מרקנה מפוצץ. כש-80% מהאוהדים, הם נטבחים אבל לא מתים. הם סופגים ירי, לא מתים, הם נפצעים. 17% נרצחים. ו-3% נחטפים. עכשיו תכפילו את זה ב-2. כי לא נכנסים 160,000 במרקנה אחד. תכפילו את זה ב-2, זה מה שקרה במדינת ישראל ב-7 באוקטובר. כשאני אומר את זה...
נופל האסימון.
נופל האסימון.
הבנתי. מדהים. טוב, אנחנו צריכים לצאת לשיר, אבל אולי נקצר אותו, כי חבל לי על הזמן. נשמע את צבי קפיק, אני אומרת מראש, נקצר אותו, כי הדברים שלך יותר חשובים לי. ואז נחזור.
מת אב ומת אלול ומת חומם גם נאסף תשרי ומת אימם רק נשארה גחלת עמומה של אהבת הקיץ הקדומה של אהבת הקיץ הקדומה אל מערת דוד השונמית תצמיד את ירחיה הקרות אל חום האבנים שעל קברו אל חום האבנים שעל קברו תקוותיו של אב ושל אלול ובעמון הוא מחפש את הצלול ובעמון הוא מחפש את הצלול לך ילד לך אולי בסוף המערב בין ים ויבשה בין אב לסתיו יאור שלך יאיר בין חת האב יאור שלך יאיר בין חת האב של אהבת הקיץ והאישה והנחש חטא דוד ואוריה כבשת הרש ויונתן ויערת הדבש ויונתן ויערת הדבש סיפור של חיילתי מתחיל עכשיו עם כל הדבש והנחש והאישה עם כל הדבש והנחש והאישה
אז צביקה פיק יסלח לנו, אבל יש לנו פה אורח שאנחנו חייבים למצוא את הזמן איתו. רפי, אני רוצה לשאול אותך, הבנתי שהיו לך מאות, אולי אלפי רעיונות כבר, בוא תספר לנו על איזה רעיון ככה הכי מוזר שהיה לך, משהו חריג.
תראי, אני יכול לספר הרבה סיפורים. אחד סיפורים, זה אפילו מצחיק אותי, זה היה ממש בהתחלה. ההורים שלי עדיין בברזיל, וההורים שלי הם מאוד מאוד גאים לראות אותי בטלוויזיה.
ברור.
והם עוקבים ורואים ומסתכלים בשידור חי על כל הרעיונות שלי. ובאחד הרעיונות, אני תמיד מקפיד לסגור את הוואטסאפ, זה תמיד בזום, וזה תמיד מקפיץ לי, כי אם אני לא סוגר. פעם אחת אני שכחתי לסגור.
אוקיי.
ובאמצע רעיון בשידור חי, מקפיץ לי הודעה של אמא שלי.
אוקיי.
ואמא שלי אומרת לי, בני, תסגור את הכפתור השלישי בחולצה, שכחת לסגור אותו.
וואה.
וזה כאילו ממש אידי שיממה, שכאילו אפילו ככה היא דואגת. אבל היו עוד כמה סיפורים, הייתה פעם אחת שאני הייתי לקחתי את אשתי, זה היה, עשינו 20 שנות נישואין,
מזל טוב.
ולקחתי אותה להופעה של קודפליי ביוון.
וואה.
וכשהיינו שם, זה היה בדיוק ביום שצהל הצליח לחלץ שלושת החטופים.
וואו.
נועה ארגמני וחטופים אחרים באותו יום.
בחרת לך יום פחות טוב מבחינה דוברותית.
וביום הזה קיבלתי הודעות מכל הכיוונים.
וואו.
והייתי חייב לתת עמדת צהל, וזה היה מאוד מאוד חשוב.
ברור.
ואני כמובן לא לקחתי מדים
להופעה של קולפליי, כן.
אבל אז בתיום עם דובר צהל אמרתי, תראו, אני מתראיין, לא אמרתי שאני ביוון כמובן, אבל אמרתי שאני נמצא במקום שמטעמים של הבטחה וביטחון.
אוקיי.
אני לא יכול לחשוף את המקום, ולכן אני גם לא יכול להתראיין עם מצלמה. Okay. צריך להיות גם עם סאונד. ואז העלו אותי לשידור חי, ואז הם אומרים שאני במקום מאוד מאוד מבוטח, במקום מאוד סודי,
בהופעה של קולפליי.
ולכן אני לא פותח מצלמה, שם התראיינתי. הייתה פעם נוספת, ואז אשתי אמרה, טוב, אתה כשאנחנו
נוסעים?
נסענו פעם נוספת, זה היה כבר טיול משפחתי לקפריסין, אז אשתי אמרה, עכשיו אתה מביא לפחות חולצה.
אוקיי.
והיינו שם, וזה בדיוק שהצלחנו לחלץ עוד חטוף.
אוקיי.
וגם שם עוד פעם...
שוב זה קרה?
שוב פעם זה קרה.
הבנתי.
אז שם, גם שם עליתי לרעיון, ואז הייתי שם באיזשהו חדר, היינו בבית, ועם עוד משפחה של חברים. וכולם שם, זה היה ל-CNN פורטוגל, ולכן בקפריסין הם יכולים לראות את CNN פורטוגל בטלוויזיה בסלון.
Okay.
אני הייתי בחדר, וכולם שם בסלון צופים ברעיון שלי.
המשפחה צופה בך.
המשפחה צופה, ולא רק המשפחה שלי, גם הילדים והמשפחה השנייה. ואז כשאני סיימת את הרעיון, אני יוצא מחדר ונושם לרווחה, ואני יוצא וכולם צופים, ופתאום אני מגיע ויש דילי, הרעיון עוד לא הסתיים מבחינתם, פתאום אני מופיע והם לא מצליחים להבין שום דבר.
איך אתה ממשיך שם?
אבל זה רק מראה שהתפקיד שלנו הוא מאוד מאוד דינמי, והוא מאוד לא צפוי.
אוקיי.
פתאום יכול לקרות משהו, ואנחנו צריכים להתמודד, ואנחנו צריכים להסביר את צהל, ואנחנו צריכים להיות תמיד ערוכים ומוכנים. לכן בדרך כלל אנחנו גם לא מקבלים צו מילואים, אנחנו יודעים שתמיד המילואים שלנו זה תמיד בדיעבד. תמיד אנחנו צריכים להתקן בדיעבד שהיינו ברעיון פה ושם.
אוקיי. אז אתה כל הזמן, בדקת קריאה, מה שנקרא.
כל הזמן, כשצריך, אנחנו מוכנים.
תגיד, אני, כמו שאמרתי, ראיתי בפייסבוק שלך, כתבת ספר על הדרך שלך, על אירועי השביעי באוקטובר, כמובן בפורטוגזית, ספר שהוא, רק אתמול מישהי אמרה לי, שהוא רב מחר מטורף בברזיל, מקום ראשון באמזון ברזיל. תספר קצת על הספר, אתה גם סופר?
תראי, אני 20 שנה לא כותב בפורטוגזית. כשאני מתכתב עם אשתי בוואטסאפ, אני מתכתב בעברית.
באמת?
כן.
ועם ההורים?
לא, עם ההורים צריך להיות בפורטוגז, אבל אני מעט מתכתב עם ההורים, אני יותר מדבר איתם.
אוקיי.
כשהייתי, באחד הפעמים שהייתי בברזיל, אז הייתי בבית ספר יהודי, אז שאלו אותי מה היה האתגר הכי גדול שלי כשעליתי לארץ, והאתגר הכי גדול עכשיו שנהייתי דובר צהל. אמרתי, כשהגעתי לארץ לפני 21 שנה, האתגר הכי גדול היה עברית. והיום האתגר הכי גדול זה הפורטוגזית.
כן, אתה מרגיש שכבר...
מרגיש. ואני יכול לומר לך שהרבה דברים שכתבתי בספר, כתבתי בעברית, ותרגמתי אחר כך לפורטוגזית. הרבה יותר קשה לי לכתוב בפורטוגזית, מאשר בעברית. אבל זה רק מראה כמה הציבור הברזילאי צמא למידע של מי שבא מבפנים, שמי שמכיר. ואני חושב שזה עוד הזדמנות לציבור הברזילאי באמת להבין, ואני אפילו הייתי אומר, להיות שגרירים של מדינת ישראל, הרי כשמישהו צופה בי בטלוויזיה, לא יהיה אחד שמתנגד למדינת ישראל, שהוא פרו-פלסטיני מוצר, ופתאום הוא אומר, שמעת דובר צהל, עכשיו אני תומך במדינת ישראל שרוף. זה לא יקרה. אני מדבר מטעם, אני מתוך המערכת, מטרנים מדהים, זה לא יקרה. לכן אני חושב שהמטרה המרכזית שלי, היא פשוט לתת את הכלים לעשרות אלפים, או אולי מיליונים בברזיל,
בדיוק.
שתומכים במדינת ישראל, רוצים להביא את התמיכה הזאת, אבל אין להם את הכלים. כשהם צופים בי ושומעים את הדברים שלי, פתאום יש להם את הכלים לדעת ולהתמודד עם זה. לדעת מהם הנתונים, למה אין ערבה בעזה, כמה סיום מוניטרי אנחנו כבר הבאנו לעזה.
תגיד, בוא, בסוף, כמו שאמרת, עלית לפני 21 שנים, ואת כל מגיל 21, אתה גר פה בארץ, ואתה כבר ישראלי. מה גילית כשהפכת לדובר, ושמעת או התחלת את השיח מול ברזיל או מול מדינות העולם, שבתור ישראלי אנחנו לא יודעים, אתה לא ידעת, מה הפתיע אותך? מה אנחנו לא רואים לגבי עצמנו?
שאלה מצוינת. אני חושב שהציבור הישראלי, מטבע דברים, הוא עדיין מקובע ב-7 באוקטובר. זה משהו ש... בלתי אפשרי להוציא אותו מהזיכרון שלנו. וכשאנחנו צופים בתמונות, וכשאנחנו מבינים את מה שהתרחש פה, כשאנחנו מסיירים בדרום הארץ ורואים את החורבן, בלתי אפשרי להתנתק מזה. אנחנו זה אנשים שלנו, זה בתוך הבית שלנו. זה חברים, זה משפחה. בכל זאת, כשאנחנו רוצים להתמודד עם הטענות נגדנו, אנחנו, אסור לנו לשכוח את מה שהיה, אבל אני חושב שגם אסור לנו להתעלם ממה שהציבור בחוץ לארץ רואה כל יום. הם לא רואים יותר את התמונות ב-7 באוקטובר. זה מבחינתם פג תוקף. אחרי שבוע, שבועיים, אולי חודש הראשון של המלחמה, התמונות האלה פגו תוקף. הן לא רלוונטיות יותר מבחינתם. אנחנו תמיד משתדלים להחזיר אותן. אנחנו עושים את זה, לפעמים יש לנו גם הזדמנויות לעשות את זה, בשנה של המלחמה, בשנתיים של המלחמה, כשהחטופים חוזרים, זה תמיד הזדמנויות להחזיר את התמונות. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שהציבור בחוץ לארץ צופה כל יום. והם באמת צופים גם בתמונות קשות. הם צופים בילדים שמתים במלחמה בעזה, והם צופים בהורים שצריכים לקבור את הילדים שלהם, והם צופים לפעמים בתמונות של אנשים שרעבים בעזה. ולכן אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. אנחנו צריכים להסביר את זה. ולהסביר כשיש ילדים שרעבים בעזה, הם לא רעבים כי אין אוכל, הם רעבים כי ההנהגה שלהם גונבת את האוכל שנכנס לעזה. וכשרואים אנשים שהם לא מחבלים, שהם ילדים שמתים במלחמה, זה לא כי אנחנו רוצחים אותם. אנחנו תוקפים רק מטרות צבאיות, רק מטרות של הטרור, אבל לצערנו, אזרחים הם... חמאס משתמש בהם כמגנים אנושיים, ולכן יש, כמו בכל מלחמה, יש אזרחים שנהרגים, אבל זה לא אומר שהם המטרה שלנו. כשרואים בית שנפגע על ידי תקיפה של צה"ל, זה לא אומר שזה בית אזרחי וזה נפגע. תמיד יש סיפור מאחורי כל תקיפה, ואת זה מה שאנחנו משתדלים להסביר. הרבה פעמים קשה לישראלי כשצריכים להתמודד עם השאלות האלה. כי הישראלי עדיין מקובע במה שקרה בשבעה באוקטובר, וזה טבעי, וזה טבעי לחלוטין. אבל אנשים שעוסקים בהסברה, בתודעה, חשוב מאוד לדעת שהתמונות האלה, הן לא התמונות שהכי רלוונטיות בשלב הזה בעולם.
זאת אומרת, אנחנו צריכים גם להתקדם בחשיבה שלנו בהיבט הזה.
ויש לנו הסבר להכל.
נכון.
ולכן אנחנו לא צריכים להתעלם ממה שקורה בעזה, אנחנו צריכים להסביר את מה שקורה בעזה.
אוקיי. תגיד, יש משלחות שמגיעות לכאן כדי שיראו את הדברים בעיניים, נגיד מברזיל? אני יודעת שבהתחלה באמת היו כתבים מכל העולם. זה ממשיך? זאת אומרת, מגיעים לפה כתבים, נגיד שאתה עושה להם הסברה בפורטוגזית?
כן, מגיעים כתבים. בדרך כלל הם מגיעים כשיש אירועים... ייחודיים, שנה של המלחמה, שנתיים של המלחמה, עכשיו שחזרו החטופים, שהחלה מלחמה נגד איראן, הם גם הגיעו הרבה כתבים. יש כתבים שנמצאים כאן באופן קבוע. ויש גם הרבה פוליטיקאים שמגיעים, הרבה אנשי השפעה שמגיעים לפה, ואנחנו משתדלים תמיד ללוות אותם. לקחת אותם לדרום ולהסביר להם. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אני אומר, לא רק לקחת אותם לדרום, זה מאוד חשוב לקחת אותם לסייר במדינת ישראל, ולראות שזה לא יכול להיות מדינת אפרטייד, כשרואים מוסלמי שמתפלל באמצע תל אביב.
כן.
זה לא דברים קטנים, שאנשים רואים את זה, חוזרים לברזיל ואומרים, אני לא רק אומר, אני הייתי שם ואני ראיתי. זה לא יכול להיות. כן. הייתי בכנסת וראיתי חברי פרלמנט שהם ערבים. הייתי בבית המשפט, דיברתי עם שופט שהוא ערבי, ולכן לא יכול להיות שזו מדינת אפרטהייד.
כשרואים את הדברים מול העיניים, זה באמת קצת אחרת. רפי, שאלה ממש אחרונה, כי נגמר לנו הזמן למרבה הצער. מרבית הראיונות שלך, אני מניחה, הם או בזום או טלפוני, כמו שאמרת. יש איזשהו קושי בשיחה כזאת שהיא רחוקה יותר ולא פנים מול פנים? יש הבדל מבחינתך?
אני תמיד מעדיף פנים מול פנים, אבל יש לנו קושי טבעי. תמיד כשיש הזדמנות, אז אני נוסע לכתבים שנמצאים פה. אנחנו קובעים מקום. אני חושב שגם כשאני מתראיין בשטח, זה עושה את ההבדל.
זה חזק.
עכשיו כשחזרו החטופים, אני פשוט נסעתי לדרום, שמתי שם את הטלפון שלי, והתראיינתי משם. כי חשוב מאוד לראות את השטח, לראות את ה... שאנחנו לא נמצאים בתוך הבית, אנחנו במלחמה.
כן, חשוב.
אבל לא תמיד יש את ההזדמנות
לא
הזאת.
תמיד
לפעמים,
זה אפשרי.
לפעמים אני מתראיין מעל 10 פעמים באותו יום.
או לילה, כי בעצם יש הפרשי שעות.
כולל לילה, כן. ולכן, לפעמים אין לנו ברירה, לרוב זה, זה בזום, זה, 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 זה מרחוק. תמיד כשיש הזדמנות, אנחנו עושים את זה פנים מול, מול פנים.
מדהים. רפי רוזנשיין, דובר צהל בפורטוגזית. קודם כל, המון תודה. היה מרתק, ונראה לי שגם מדינת ישראל צריכה ככה להגיד לך קצת תודה. על כל הדברים שאתה עושה. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. נהיה פה בשבוע הבא, יום רביעי, 12 עד 1, כמו תמיד. אז תשמרו על עצמכם. רפי, שוב תודה על הזמן ועל הנכונות. אנחנו נפרדים עם שלמה ארצי ואריק איינשטיין, חוזרים הביתה כמובן. ביי.
בוקר טוב למי שבבית, למי שבאוטו ולמי שבדרך לים. הדיווחים מהשטח מסמנים שלמרות האיום האיראני, מחירי הקוטג', הלב עדיין דופק. אנחנו עדיין בחיים. אז שיהיה לכם בוקר טוב.
נקודה שבה הכל מתחיל, תגיד לי, האם ליבך בוכה מאושר או כאב? האם אתה זוכר רגעים אינטימיים בהם אתה פותח את הלב? בנקודה שבה הכל ממשיך יש קושי, תמיד האמנתי שבאמת יהיה רק טוב, ולפעמים כשהופיע רגע אושר ניסיתי רק לשמור שלא ייעלם בסוף. עומדים השביל חיים חוזרים הביתה, שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה. בנסיעות הארוכות הייתי שר לה, האם על מה שבאמת קרה לך? עומדים השביל חיים בתוך החושב, שים לב הטוב מגיע בדממה דקה, שהרחוב מתחיל להתעורר בבוקר, הרעש הגדול מכסה את השקיעה. בנקודה שבה הזמן עוצר לרגע, האם פגשת לפעמים את הבדידות?
הייתי נעמד לא פעם ומחכה לה, את להרגיש אצלה האיש